לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום רביעי, כף באב תשע"ט, וביומן לפי שהיום. מיד נדבר עם השר זאב אלקין, נדבר איתו על הביקור באוקראינה, על הסוגיות שעלו בו, על הדברים החשובים יותר, החשובים פחות שהיו בו, וכמובן גם על ההתמודדות עם אביגדור ליברמן. נדבר גם עם סגן שר החינוך, חבר הכנסת הרב מאיר פרוש, ננסה להבין דרכו, מה קרה לעמדותיו של מי שעד לא מכבר היה שותף למהלכים פוליטיים יחד עם החרדים וכעת רואה בהם פחות או יותר אויב העם. כן, כן, זהו אותו. אביגדור ליברמן, נשמע מהרב מאיר פרוש על העניין הזה וגם נשאל אותו איך נראית העבודה לאחר חילופי השרים בצמרת משרד החינוך. איך נראית העבודה עם השר הרב רפי פרץ. נשמיע לכם שיחה שקיימנו הבוקר, שיחה לא פשוטה, בעקבות מלות 90 שנה לפרעות תרפת. הפרעות שהתחוללו בחברון מוכרות וידועות לנו, קצת פחות מוכר הפרק של צפת בפרעות הללו. יהיה איתנו כאן מי שבני משפחתו נרצחו במהלך הפרעות הללו, יספר לנו את הסיפור המזעזע גם של הקהילה וגם של דודתו ובעלה, שהיו הראשונים שנרצחו בפרץ האלימות הערבי בעיר. נדבר גם עם היסטוריון ואיש ארכיון שיספר לנו על תדהמתו כשגילה שברובע הנוצרי בעיר העתיקה בירושלים הוצא לפני חודשים אחדים לוח זיכרון לזכרו של קרדינל ששיתף פעולה עם הנאצים. הלוח הזה עדיין נמצא בסמטאות העיר העתיקה. וגם נדבר על המגבלות שמטילה הנהגת החברה החרדית על השימוש במכשירי טלפונים סלולר, מכשירי הטלפון הסלולריים. המגבלות הללו ידועות ומוכרות, אבל לעתים הן פוגעות גם בציבור החרדי עצמו. על מקרה אחד שכזה דווח באחרונה, כאשר רכישת כרטיסים לאירועים שמיועדים לציבור החרדי בירושלים נמנעת מהם, כי המכשירים המוגדרים כקשרים חסומים. משיחות למוקדים שכאלה, אנחנו נדבר על התופעה הזו. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שלום וצהריים טובים, אנחנו עוברים לשר להגנת הסביבה, מורשת וירושלים, השר זאב אלקין, שלום לך.
שלום, שלום.
נעסוק בענייני פוליטיקה כמובן, אבל קודם נדבר קצת על הביקור באוקראינה. הייתה שאיפה להביא להעלאת השגרירות האוקראינית לירושלים, זה לא הצליח, מאחזה מבחינתנו, נכון?
לא, דווקא הפוך, אני חושב שהיה ברור מזמן שאוקראינים עוד לא בשלים להעברה מלאה של השגרירות, גם בגלל הקלות שלהם בצרפתים ובגרמנים, בהקשר המאבק שיש בין אוקראינה לרוסיה, וגם בגלל הצורך שלהם ברוב באום בהצבעות, שהרבה מדינות אסלאמיות שותפות לה, רוב הזה. לכן המשימה מראש המעשית הייתה לשכנע את האוקראינים ללכת מה שנקרא למודל ההונגרי או הצ'כי, להצטרף לרשימה לצערי מאוד קטנה של המדינות שהתחילו לעשות צעדים ראשונים מעשיים לקראת העברת השגרירות.
שזה אומר מה הצעד?
ואני מאוד שמח שהצלחנו, סוכם עם האוקראינים שמקימים מעין שלוחה כזאת שתעסוק בה קשרים בין שתי המדינות בתחום ההייטק ובהשקעות, והשלוחה הזאת תוקם בירושלים, דומה לנספחות הכלכלית ההונגרית שהולכת להיות להיפתח בירושלים ולמרכז התרבות הצ'כי שנפתח בירושלים.
אז זאת אומרת, ישנו הישג, אני רוצה לשמוע לך באמת על הישגים נוספים, כי אתה יודע, טוענים שכל הביקור הזה נועד להיות חלק מהקמפיין, מקמפיין הבחירות, אז תן לנו באמת קצת מההישגים שהיו.
טוב, קודם כל עצם התפיסה שהביקור יש לו מטרות פוליטיות, אני חושב שזו תפיסה מגוחכת שרואה את הציבור דובר רוסית בארץ כאיזשהו ציבור טיפש, שעצם ביקור באוקראינה יכול להביא קולות, זה לא עובד ככה, הציבור דובר רוסית לא מצביע שיקולים מן הסוג הזה, לכן זו טענה הזויה שאין לה שום מקום. הביקור הזה תואם בכלל בשיחה בין שני המנהיגים, ראש הממשלה והנשיא, לאחר ניצחון הנשיא בבחירות, כשעוד לא ידענו בכלל שהולכים לבחירות חוזרות, אצלנו עוד היה מזה ומתן קואליציוני, ולכן אין שום קשר בין שני הדברים. מבחינת ההישגים, את ההישג המדיני העיקרי כבר הזכרתי, זה הקמה של אותו מרכז אוקראיני בירושלים, למעשה צעד ראשון שאוקראינה עושה, אחת מהמדינות המעטות באירופה, למעשה המדינה הראשונה בין מדינות ברית המעצות לשעבר בכיוון הזה של ירושלים. יש כמובן מטרות כלכליות לביקור. הסחר ההדדי שלנו עם אוקראינה מגיע כבר לכמעט מיליארד דולר, זה מספר לא מבוטל, ואנחנו פועלים להרחבה ניכרת של שיתוף הפעולה הכלכלי. אנחנו חתמנו הסכם אזור סחר חופשי שכבר אושרר בצד האוקראיני, הוא אשרר בצד שלנו אחרי הבחירות, ואני בטוח שכניסתו לתוקף מתישהו בתחילת השנה הבאה תיתן דחיפה מאוד משמעותית לשיתוף פעולה כלכלי בין ישראל לאוקראינה.
אנחנו לא יכולים במצבנו כעת לפני בחירות לחתום כבר עכשיו על זה אצלנו?
אנחנו חתמנו, אבל אנחנו לא יכולים לאשרר בממשלה ובכנסת, כל עוד שזה ממשלת מעבר והכנסת לא מתפקדת. אבל אין לי ספק שזה יקרה לאחר הבחירות, לא חושב שמישהו יתנגד לתהליך הזה. אני בזמנו מאוד דחפתי לחתימה על ההסכם הזה, כי אין ספק שהוא ידחף משמעותית את הכלכלה שלנו. ועכשיו למעשה שני המנהיגים בביקור הזה סיכמו ביניהם על הרחבת ההסכם, מסע ומתן לקראת הרחבת ההסכם לתחום ההייטק ותחום ההשקעות. וכמובן ההרחבה הזאת תיתן עוד דחיפה משמעותית לשיתוף פעולה כלכלי בינינו לבין אוקראינה. אז שני הצעדים האלה, גם פתיחת הנציגות בירושלים וגם הרחבת ההסכם, למעשה יש פה גם הישג מדיני ויש פה דחיפה משמעותית לכלכלה של מדינת ישראל ולשיתוף פעולה כלכלי בין שתי המדינות. יש עוד נושא אחד שהייתי קורא לו נושא הומניטרי, הוא חשוב לעשרות אלפי אזרחי ישראל שהגיעו לישראל מאוקראינה, עלו לישראל, שלמעשה שנים לא מקבלים את הזכויות הפנסיוניות שלהם שהם צברו אותם באוקראינה, כי לצורך זה דרוש הסכם בינלאומי מיוחד. ההסכם הזה נחתם, אבל לצערי עדיין לא אושרר בפרלמנט האוקראיני, נחתם מזמן, בשנת 2014, ואנחנו מאוד חששנו שהשלטון החדש באוקראינה יתנער מההסכם הזה ולא יראה את עצמו מחויב, בגלל שהוא עוד לא בתוקף, ואני מאוד שמח שנשיא אוקראינה השתכנע בחשיבות ההסכם הזה, והודיע לנו רשמית חד משמעית שהוא מתכוון לפעול לאישור ההסכם, מיד לאחר הקמת ממשלה פה ותחילת העבודה של הפרלמנט, ביקש מאיתנו להביא לו מידע.
מה האינטרס שלו להוציא את הכסף הזה לטובת מי שכבר לא נמצא אצלו?
זה נכון שמבחינת האינטרס כלכלי נטו, אין להם אינטרס לקדם את ההסכם, זה בין השאר אחת מהסיבות למה שהוא עדיין לא אושר, למרות שהוא נקדם. אבל הם מבינים שזה חוב מוסרי שלהם לאנשים שעבדו פה. מבינים גם את החשיבות של הנושא הזה אצלנו, כי אנחנו, אלה שמייצגים את מדינת ישראל בשיח מול האוקראינים, מחויבים לייצג את הבקשה הזאת של נוגעת לעשרות אלפי אזרחים שלנו. ואני מאוד שמח שהנשיא, כמו שאמרתי, הבין שזה איזושהי חובה מוסרית שאוקראינה לא יכולה להתעלם ממנה. זה גם שאלה של האמינות של אוקראינה כמדינה שחתמה על הסכם ולא השנרה אותו עדיין, ולכן אני מאוד מקווה שאכן לאחר שנספק להם את כל המידע הדרוש הם יוכלו להתחיל בתהליך הישור.
ביקור כזה בגלל הרגישות רוסיה אוקראינה מצריך איזשהו תאום מוקדם עם הנשיא הרוסי, צריך להרגיע אותו, אולי שאין פה איזה דילים מאחורי הגב שלו או משהו?
לא, אנחנו לא מדינת חסות של רוסיה, כן, כל הכבוד, יש לנו יחסים טובות עם רוסיה חשובים לביטחון של מדינת ישראל, זאת אומרת שאנחנו צריכים לבקש אישור ממישהו לביקורים מדיניים. אנחנו עדיין למשל השותף האסטרטגי של ארצות הברית, אז יש מתח בין רוסיה לארצות הברית, אז מה? היחסים הטובים שלנו עם רוסיה הם לא על חשבון השותפות האסטרטגית עם ארצות הברית, נהפוך הוא, יש לנו יחסים מיוחדים עם הממשל האמריקאי החדש, ולא במקרה המפגש היחידי בין ראשי המלל של רוסיה וארצות הברית בשנים האחרונות היה בירושלים רק לפני כמה חודשים. לכן גם כאן אנחנו לא מסתירים את הביקור מהרוסים, בוודאי אנחנו מקיימים שיח עם הרוסים בכלל על כל מיני נושאים.
אבל אנחנו מודיעים להם, תשמעו, אנחנו הולכים לדבר על 1, 2, 3, אנחנו הולכים, אומרים להם על מה הולכים לדבר?
אנחנו, יש שיח בינינו לבין הרוסים על הרבה מאוד נושאים באופן תדיר, זה חלק מאותו מנגנון של שיח שראש הממשלה יצר ושמאפשר לנו להגן על האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל, אבל אנחנו לא צריכים לבקש מהם אישורים ולא צריכים לתאם איתם עם העמדות שלנו, הם מכירים אותם, ואם יש להם שאלות אלינו אנחנו יודעים לענות ולהבהיר. אנחנו לא עושים דברים מאחרי הגב, אנחנו מתנהגים כפרטנר אמיץ, אז כששואלים אותנו, אנחנו אומרים את האמת, מה עמדתנו ומה אנחנו אומרים.
עכשיו אי אפשר, בלי הדבר שדובר בו כל הזמן, כשהתעלמו מכל הדברים האלה שהזכרת לנו, כעת התקשורת שלנו התעלמה מהם, והתעסקה בשני דברים חשובים, כמובן, זה החלה והקוקפיט. איך אתה רואה את ההתעסקות התקשורתית הזאת?
טוב, זה הקלאסי, זה תקשורת ישראלית, לצערי רובה במיטבה. לא הייתי על המטוס, אז אני לא מכיר את הפרשת הקוקפיט, מה שנקרא, אנשים שהיו על המטוס דווקא תחנו שלא הייתה שום פרשה, וזה הכל למעשה עורבא פרח, כל הבולטות שנתנו לזה, אבל אני כן הייתי בקבלת הפנים לראש ממשלה ורעייתו בשדה תעופה, אני הרי באתי לאוקראינה כמה ימים קודם, כי התחלף פה כל הממשל בחצי שנה האחרונה, ופגשתי פה את כל בכירי הממשל החדש כהכנה לביקור, ולהביא לו אותם ההישגים שעליהם דיברת, למעשה הרי הכל מנסים לתאם מראש לפגישה מהסוג כזה, ולכן אני קיבלתי את תנאי ראש הממשלה שם באדמת אוקראינה, כשהוא נחת בזה תעופה יחד עם ראש עיריית קייב, אגב, ושנינו עמדנו ליד אותה החלה, כיכר הלחם יותר נכון, האוקראינית המסורתית, ושנינו בכלל לא ראינו שום פרשה, כן? זה אחר כך כשזה פורסם בארץ עם ההבלטה, ועם הכותרות הגדולות, ואחר כך מהתקשורת הישראלית, עם כאלה כותרות כמובן כבר, התקשורת האוקראינית תמצא את זה, והתחילה לדבר על זה. המערכים הרשמיים שלנו בכלל לא הבינו מה האירוע. הם דיברו איתנו ואמרו שהם לא מבינים בכלל למה מתעסקים עם הנושא הזה, ומה יש פה להתעסק. אבל זה במיטבה. התקשורת, חלק מהתקשורת הישראלית, הוא מחפש כל דרך, לעקוץ ולחבל, גם במחיר של אינטרס של מדינת ישראל, אז בסוף.
אתה ממש מרגיש שהתקשורת כאן העדיפה את הכותרת על האינטרס הישראלי, פגעה כאן?
ברור, חד משמעית. הרי עוד פעם לא אוקראינים העלו את זה גבוה, את הסיפור, אלא ישראלי. ודווקא אוקראינים לא הצליחו להבין את ההתעסקות בנושא הזה, אבל אני מבין את התקשורת האוקראינית, אם זה מתפרסם בכותרות ראשיות במדינת ישראל, עם כותרות שראיית ראש הממשלה בכוונה פגע בכבוד האוקראיני. אז ברור לך שגם כלי תקשורת האוקראינים יאמצו את הכותרת הזאת.
אבל יש בזה פגיעה? זאת אומרת, כשאתה מכיר את בני שיחך...
אז אני אומר לך שכל מי שנכח שם לא הרגיש שהוא נפגע, ובכלל לא ראה שום דבר משמעות. שקרה פה. ראשי מדינת אוקראינה שאני ביליתי איתם כל יום שני במהלך הפגישות שהיו לנו יחד עם ראש הממשלה ושוחחתי איתם, אף אחד מהם לא הרגישו נפגע, צריך לבקש התנצלות או משהו שהייתה פה איזשהו בעיה. לכן חבל. ועוד פעם, במקום להתעסק במה שחשוב, ובביקור הזה היה הרבה דברים להתעסק במה שחשוב, ואתה יודע מה, לא רוצים להתעסק במה שחשוב, בואו נתעסק במה שמעניין באמת את הציבור הישראלי. למשל, עצם העובדה שזה אחת מהמדינות המעטות בעולם, אם לא היחידה היום שיש בה נשיא יהודי, ולא רק נשיא יהודי, אלא חלק מהצו הבכירים הם יהודים, וראש ממשלה מכהן, שאומנם הוא כבר מסיים את כהונתו לקראת חילופי ממשלות פה, אבל הוא עדיין ראש ממשלה בפועל, בזמן הביקור גם הוא יהודי, וראשי ערים גדולות באוקראינה הם יהודים, ואפילו יושב ראש המפלגה, הכי גדולה באופוזיציה, גם הוא יהודי, כן, אז במקום להתאפק אם כבר מחפשים פיקנטריה, אז בעיניי פיקנטריה יותר מעניינת.
אגב, היה לך איזשהו סיכום לגבי אומן, יש שם איזושהי סלילה חדשה?
הנה, לדוגמה, הנה לדוגמה, זה גם זה נושא שמעניין הרבה מאוד עשרות אלפי ישראלים, יש כמאה אלף ישראלים שמבקרים כל שנה,
השר אלקין, אתה נשמע לנו קטוע מאוד במשפטים האחרונים, פשוט אנחנו
מפספסים. אני אומר, יש כ-100 אלף ישראלים שמבקרים באומן כל שנה. יש בין 60 ל-80 אלף ישראלים שצפויים להגיע לכאן לקראת החגים עוד מעט. לכן בהחלט הנושא הזה מעניין הרבה יותר בעיניים.
ומה הסיכום?
סוכם על ידי שני מנהיגים לנסות להרים פרויקט גדול של השקעות ופיתוח באומן, גם לרווחת הישראלים הרבים ובכלל יהודים שבאים לשם, וגם לרווחת התושבים המקומיים שגרים בעיר ושלא פשוט להם לספוק כזה אינטרס תיירותי. יש פה כמובן גם יתרונות, אבל יש גם חסרונות לאוכלוסייה המקומית, כי יש עומס עצום על תשתיות, כן, על הכבישים, על בתי חולים, על הכל, כשפתאום אוכלוסיית העיר מקבלת תוספת כזאת משמעותית ועוד תוך כמה ימים. אנחנו נקים צוות משותף, כשלב ראשון אני כיושב ראש ועדה בין ממשלתית משותפת בין שתי הממשלות, אוקראינה וישראל, יחד עם העוזר הראשי של נשיא אוקראינה, שנינו יוצאים לשם לביקור ביום ראשון הקרוב, כדי לנסות לראות את הצרכים ואת הבעיות. כמובן מתלוו אלינו אוקראינים בכירים רבים ו הנציגי הממשל. לאחר מכן נבנה פרויקט, נחפש משקיעים, ויש אנשים שרוצים להשקיע, יש גם תורמים, ואפשר להקים פרויקט בינלאומי גדול שיטפל גם בתשתיות הכבישים, גם בסיוע רפואי שניתן באומן אם חס וחלילה קורה משהו, אפילו גם יטפל גם בסוגיה של בניית בתי כנסת והחזרת בית כנסת עתיק שנמצא שם בשטח של מפעל של שערוריה, שעד היום הוא לא חזר להיות בית כנסת, בית כנסת היסטורי של חסידים, סוגיה של בניית בתי מלון ובתי הערכה לאנשים שבאים, ואפילו אנחנו מדברים על אפשרות להכשיר מסלול אזרחי בזה תעופה צבאי שקיים באומן, ולבדוק גם את העניין הזה.
אז יש הרבה, אגב, הגיעו אליכם לפני הביקור איזושהי, אליך אולי, איזשהו בדל בקשה של חסידים לדבר על העלאת עצמותיו של רבי נחמן לישראל, או שזה הדבר הזה לא נמצא על הפרק?
לא, הבקשות האלה מגיעות כל הזמן, כידוע יש מחלוקת בקרב חסידי רבי נחמן, בקרב חסידי ברסלב לגבי העניין הזה, יש כאלה שחושבים שזה נכון להעביר את עצמותיו, יש כאלה שחושבים שלא, אז אתה תמיד מקבל פניות גם הלוך וגם הפוך, כן, לשני הכיוונים. כרגע הנושא הזה, אם זה היה שאלה של החלטה שלנו, אז יכולנו להתפלמס ולדון מה נכון. הפולמוס הזה לא רלוונטי, כי אין בכלל סימן שאלה לגבי אי נכונותם של האוקראינים לדבר כזה, לכן זה כרגע לא רלוונטי.
במעט הזמן שנשאר לנו שאלה או שתיים בענייני פוליטיקה, ואנחנו חוזרים לעניינו של הקול הרוסי, אתם מנסים לחתור אליו, אבל איפשהו זה לא מצליח לאסוף את המנדטים שערקו לליברמן. מה עושים בעניין הזה?
קודם כל, רוב מוחלט של הגידול של ליברמן לא על חשבוננו, על חשבון כחול לבן. זה גם מצביעים דוברי רוסית וגם מצביעים שלא דוברי רוסית, שעברו לליברמן, כי רואים פה את נושא דגל המלחמה גם בנתניהו וגם מלחמה של אנטי דת וכנגד החרדים. זה נכון שגם כמות מסוימת של קולות, אני מעריך לא יותר ממנדט וחצי, ליברמן אולי שואב מהמצביעי דוברי רוסית שלנו, ואנחנו מנהלים על זה קרב. יש לנו מטה דובר רוסית מאוד אינטנסיבי שפועל, ואני מקווה שיביא את התוצאה.
ויש איזשהו משהו ואיזשהו שפן בכובע שעוד מעט אנחנו נראה?
אני חושב שהרי מערכת הבחירות בפועל עוד לא התחילה, כן, בשיא האינטנסיבית שלה, אנחנו נראה אותה בספטמבר בכמה שבועות האחרונים, אבל בינתיים מי שמוציא שפנים מיעקב הזה אביגדור ליברמן עצמו, הנה ההחלטה שלו אתמול לחתום על הסכם עודפים עם גנץ ולפיד, היא הוכחה נוספת למה שאנחנו עוברים כבר תקופה די ארוכה. הוא לא רוצה את נתניהו ואת הימין בראשות הממשלה, הוא רוצה את לפיד וגנץ. עכשיו, אם קודם אמרנו שבאופן עקיף מי שמצביע ליברמן מחזק את הסיכוי של לפיד וגנץ להקים ממשלה, עכשיו זה באופן ישיר, כל שמגיע לליברמן אם ייכנס לתחום של הסכמי עודפים, יגיע ישרות למפלגה של לפיד וגנץ.
אז העניין הזה בסופו של דבר יכול להיות שיסייע לכם. עוד שאלה קטנטנה וננסה לענות עליה ממש בקיצור, טוב לישראל שתוכנית טראמפ תפורסם רק אחרי הבחירות?
אני לא יודע, אני לא מחליט לטראמפ מתי לפרסם את התוכנית, וזה גם פחות מעניין אותי מתי תפורסם. מה שמעניין אותי זה מה יש שם, ומה המדינה צריכה לעשות כתוצאה מזה, ואיך היא תגן על האינטרסים שלה כדי שהם לא ייפגעו. זה מה שצריך לעניין איש ציבור ישראלי, לא שאלת העיתות.
השר זאב אלקין, אני מאוד מודה לך על הדברים. כל טוב, שלום.
תודה רבה.
שלום, אנחנו עוברים כעת לסגן שר החינוך, חבר הכנסת הרב מאיר פורו, שלום לך.
בוקר טוב.
תוכל להסביר לנו אולי בתור מי שמכיר את אביגדור ליברמן כבר כמה וכמה שנים, הייתם גם שותפים בלא מעט עניינים, מה קרה לו?
לא קוראים לאביגדור ליברמן, אני לא יכול להגיד לך מה קרה, הלו?
בכל זאת, אולי אתה יכול לשער, אולי היו סימנים לאורך השנים.
לא, אני לפני שפיזרו את הכנסת, מספר שבועות קודם כשראיתי וקיבלתי גם דיווחים על ליכוד, על ההתנהלות וההתעקשות של ליברמן בכל מיני נושאים לא מובנים, ניתחתי את המצב בהכירי את ליברמן, שהוא בעצם מאוד מאוד לא היה מרוצה מהתוצאה שקיבל 5 מנדטים. מי שזוכר לפני הבחירות הקודמות הוא אמר, אני אגיע לדו ספרתי, זו הייתה אכזבה גדולה בשבילו. אנחנו גם יודעים שליברמן הוא גם מהסוג הזה שמאמר גם על דברים שהוא לא בטוח שיצליח. הוא רצה למחוק את התוצאה של 5 מנדטים, והוא מקווה שהוא ישפר את זה, ולכן הוא לא סופר שום דבר אחר, ולא מסתכל ימינה, לא אכפת לו להיות בשמאלה. גם באימור שלו אנחנו מכירים שהיה אומר, it's pistemisis, כמו שאומרים, שטויות. מקסימום אני לא אבחר, הוא גם את זה, את האימור הזה גם לוקר ברשבון. אבל העיקר שהוא עשה את המעשה.
וזה הולך לו, בסקרים הוא לפחות מכפיל את עצמו.
אני לא נכנס עכשיו לשאלה, אתה שואל את זה מה קרה לליברמן. ליברמן רצה למחוק את הביזיון הזה של 5 מנדטים. הוא לא מציע שום תוכנית מה הוא יעשה, חוץ מאשר לדבר הרבה נגד החרדים. כאילו, אתה זוכר, הוא ודאי שלא יודע מכיוון שהוא עלה מברית המועצות. אבל אנחנו כולנו יודעים שהיה פעם בלי חירוץ ומקי. בן גוריון אמר קרה, אז מה קרה? שאין היום עבודה ויש רק חירות ליכוד, כן? אז הוא רוצה לומר, בלי ממשלה בלי חרדים ובלי משיחים. כן. לא, בסדר, אנחנו חיינו עם כאלו ליברמנים, ואנחנו נעבור גם את הליברמן הזה, הכל יהיה בסדר.
אתה מבין איך הפכו המשיחים והחרדים לכזה אויב העם שכדאי לנפף בהם כדי לקבל מנדטים? מה קרה לנו?
אתה רואה את זה? היה לנו את רפול בשעתו שקיבל 8 מנדטים, היה ניסיון של מפלגת מרכז, רצה לתת לזה נגד החרדים, לפיד האבא עם שינוי 6 מנדטים, 15 מנדטים, אחר כך הם לא עברו את אחוז החסימה, בסיבוב השלישי, לפיד עלה ל19 מנדטים, ירד ל-11, התחבר עכשיו עם גנץ, ליברמן מנסה לקחת קולות, העיקר למחוק את 5 מנדטים שהיה לו, הוא לא זוכר שאחר כך יהיה עוד פעם בחירות, והוא לא ידע מה להסביר, איך הוא עשה את זה, איך הוא היה חבר של החרדים, איך הוא היה איתם כל הזמן, התחבק איתם, רץ אחריהם, לא עניין אותו, לנו הרי ודאי שרצינו שיהיה ראש עיר חרדי בירושלים, אבל אם הוא חילוני, לא רוצה חרדים, הוא הרי עשה את הברית עם החרדים פעמיים בירושלים. זה בסדר, אז זה ממש מראה על אדם שהוא לא רציני. הקופונים העקרונות שלו, האידיאולוגיה, אין לו אידיאולוגיה, הוא לא אדם רציני. הוא מאמר, מדבר כזה כמו אחד שלא יציב.
עד כדי כך. טוב, אתם כמפלגה
חרדית... לא, הוא לא יציב בדעתם, הוא לא יציב. אני ברור, זה לא יודע כמה זה למר חלילה שאדם לא יציב בריאותית. הוא לא יציב בזה, הוא לא יציב, נו, מה יש לדבר?
לא יציב בעמדותיו. תאמר לי, אתם כמפלגה חרדית, אתם ושאס, יחד או לבד, מנסים להתמודד בכלל, או שאתם אומרים, הוא ממילא לא לוקח מאיתנו מנדטים, הוא ממילא היו כמוהו ויהיו כמוהו, אז אנחנו נתעסק בשלנו, איך אתם מתמודדים?
אנחנו באמת לא, כי להסביר כרגע, יש גרעין במדינת ישראל, אמרתי קודם, רפול, לפידה בפעם, פעם שנייה, פעם שלישית, לא עברו, זה חוזר חזמה, בא לפידה בן, בא עכשיו ליברמן, אז מה? אז אנחנו לא ממשיכים לחיות ולגדול פה ולצמוח פה, ואנחנו נמצאים בארץ ונשאר בארץ. זה, זה אנחנו. אז ליברמן, אנחנו לא מתייחסים אליו. א', כי אנחנו יודעים שזה רק נטו של קולות, זה לא משהו חדש. אנחנו יודעים שהוא, כשהוא רצה משהו, הוא לא הפסיק לדבר עם החרדים. לא הפסיק לדבר עם החרדים. עם גם חרדים שהם קיצוניים שבקיצוניים, אין איזה מושג של קיצוניים, אבל גם עם אולטרה, אולטרה, אולטרה הוא דיבר. לא דיבר עם חרדים. עכשיו, הוא, כדי למחוק את הביזיון שהיה להם חמישה מנדטים, הוא עושה את הכל. גם נניח אם הוא ייפול, גם אם זה לא יצליח. העיקר שלא יהיו לו חמישה מנדטים.
ולהערכתך, אחרי הבחירות, מה עד כזה? זאת אומרת, הוא, אתה גם חושב שהוא יוכל לבטל את כל מה שהוא אומר כרגע, ואיכשהו למצוא את הדרך בכל זאת לשבת עם חרדים?
אני מזכיר לך, וכל מי שמדבר איתך מזכיר לך, הרי גם אמר על כחול לבן לפני, ורק במרץ, בחודש אדר, הוא אמר שכחול לבן זה כזה אוטובוס שאוסף טרמפיסטים, מעלה אנשים. עכשיו כחול לבן העלה את ליברמן לאוטובוס הזה, ראיתי את זה היום באחד העיתונים, לא זוכר איפה. בסדר, זה ליברמן, יש לו בעיה, הוא אמר שלגנץ אין שום, יש לו אפס ניסיון, בלנהל משהו אזרחי. אפס ניסיון. הוא עכשיו רוצה שהוא יהיה ראש ממשלה. אז מה הבעיה אצל ליברמן? זה בסדר. הוא כנראה רגיל להחליף גרביים כל יום ולהחליף אנשים כל יום.
אז תאמר לי, עכשיו אתה אומר, בסופו של דבר אנחנו נמשיך בשלנו והכל יהיה בסדר איתו ובלעדיו.
אנחנו נשנה את הגישה שלנו. אנחנו אנשים עם אידיאולוגיה רצופה, צרופה, לא משנים דעות. 3,000 שנה, אנחנו נשנה משהו.
אז אני, אבל אני שואל בכל זאת, מכיוון שיש סיכוי לא מבוטל, שהוא יהיה זה שיקבע את הרכב הקואליציה הבא, זאת אומרת, החרדים בחוץ, אולי לא, בכל זאת צריך איזה מאבק.
אני בכל אופן רוצה לומר לך כך. רק לפני חצי שנה עברנו בחירות, ואם נספור את הקולות, לא את הסקרים, נספור את הקולות שהיה בבחירות האלו בפועל קולות, היה לימין יותר קולות, והיה לו רוב בלי ליברמן. מה שקרה, רק האסון הגדול שקרה זה, שהיו כמה מאות אלפי קולות שהם בעצם לא באו לידי מימוש, מכיוון שהוא לא עברו אחוז החסימה. ומה שהימין צריך לעשות היום, או המסורתי צריך לעשות היום, זה פשוט לגרום לכך שכל הקולות של אנשי ימין, אנשים מסורתיים, יבואו לידי מימוש, להצביע למפלגות שעברות אחוז החסימה, פשוט מאוד, אני לא מנהל עכשיו את המלט חורות, אבל זה הלקח שצריך ללמוד מה שהיה לפני חצי שנה. אני כן יודע מה המשמעות שלא תהיה לנו ממשלה שהיא קרובה יותר למסורת ישראל. אני כן יודע את המשמעות בהכל. הרי אנחנו מדברים פה על הנפש היהודית. אנחנו לא מדברים על דברים שהנכדים שלנו ישאלו, מה אמרת? איזה מילים? אבל יש כל מיני מילים בקדושה, בצניעות, שלא מלא על דעתי. כל הניסיון של בית משפט היום לא גרום לכך שהיום לא תהיה באפולה הפרדה בין גברים לנשים בערב שירה. מחר יגידו לך, תשמע, בית הכנסת הזה מבנה מכספי ציבור, מרחב ציבורי, בתוך עזרת גברים נשים תשבנה. ככה, כמו כל הרפורמים. על מי אתה מדבר? אנחנו מדברים היום על נושאים שמנסים לקעקע, מנסים לקעקע דברים ש70 שנה כבר מקובל שיש את זה לציבור הדתי. עכשיו זה, אז זה עומד על הפרק, אז כל מישהו מסורתי וימין שישתדל שהקול שלו יוכל להתממש ברשימה מסוימת שעוברת אחוז החסימה.
והבנתי שלטובת העניין הזה, ישנם איזשהם מגעים ביניכם, בין יהדות התורה, לנועם, אולי גם לעוצמה. אתם מנסים לעשות משהו?
אני לא מדבר על נושאים כאלה, בכלי תקשורת, אם מישהו רוצה לדבר על זה, יכול לדבר, אני לא מדבר על זה, ודאי שאני מדבר. כשאני מדבר עכשיו, אני מדבר מכאב לב, מנעמת ליבי, ואומר, רבותיי, אתם יודעים מה זה ששוב ילכו כמה עשרות אלפי, מאה קולות, מאות אלפי קולות, ילכו לאיבוד מימין? בפועל, לפני חצי שנה, ספרו קולות, בלספור קולות היינו יותר ברוב, בלי ליברמן. ועל זה צריכים לחזור, רק שכל אחד יצביע במפלגה שעוברת את אחוז החסימה, וכל אחד עם טעמו, אני יכול לומר שיהדות התורה היא האידיאולוגית ביותר, היא מה שקרוי ימין השם עושה חיל, אנחנו יודעים שבלי שאתה מחובר לתורה, אז זה לא ימין, בלי תורה אז זה ימין פייק, זה ימין מזויף, אבל כל אחד בטעמו, העיקר שיהיה לרשימה שעוברת אחוז החסימה.
אבל אתה לא אומר לנו, האם באמת הכאב הזה שאתה מבטא כרגע בא לידי ביטוי במגעים למנוע ממפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה?
לא, אתה חושב שאני... אתה חושב שהדלקתי את הטרזיסטור עכשיו כדי להתעצבן את זה, כדי שאני אשמיע את קולי, אני בכל מקום אומר את זה, אני יודע שכולם רצו אחרי האליל בימין שקראו לו שרון, ואחר כך עושה התנתקות, הוא היה אומר דין יצרים כדין תל אביב, ואחר כך גירש יהודים מחלקים בארץ ישראל, היה רפול פעם שדבר גבוהה גבוהה, הוא עשה את הסכם חברון, אנחנו יודעים, ליברמן עצמו היה, עד כמה שאני אומר, יושב ראש האיחוד הלאומי, נו, הוא תאר לך, איפה הימין שלו היום? אז מה שלו, בלי תורה, אין ימין, זה לא ימין מחובר לשרשים, זה פייק ימין.
שאלה אחרונה, חווית כסגן שר, חילופי שרים במשרד, איך אתה מסכם עד עכשיו את העבודה עם שר החינוך החדש, הרב רפי פרץ?
אדם לבבי, משתדל גם להיות חבר, זה מעלה, למרות שהוא עשר, אבל ממש ידידותי, משרת אווירה טובה, מנסה לדבר בנוסח שהוא מדבר, בא כאיש חינוך, אין לו עוד אפילו 100 ימים, ותמיד נותנים 100 ימים כדי לסכם, אבל הוא עושה עבודה, הוא עכשיו ראשו ורובו כדי להצליח, לפתח שנת הלימודים, שתהיה לנו בעזרת השם בעוד שבועיים.
אבל אתה אומר שיתוף פעולה, ביניכם זה גם אולי שיתוף פעולה בין המגזרים.
אני בהחלט שכן, אני חייב לומר, ואף אחד לא צריך להרגיש לא נוח הזה, גם אם נפתלי בנט, העבודה הייתה טובה, תמיד לי, להגיע למשרד חינוך שבה היה שר פירון באווירה של לפיד, רוח המפקד שנפתלי בנט ישרה, בשנים האלה הם שינו את המצב מקצה לקצה, ואני אומר שהרב רפי פרץ, יש לו את האפיון, שהוא אדם מאוד לבבי, עם החיוך שלו, שווה כל לב, נותן את ההרגשה הנוחה, לא חייב להיות שאנחנו מסכימים בכל דבר, וטבעי שלא מסכימים בכל דבר, כל אחד יש לו את הדעות שלו, אבל האווירה הנוחה שמשרה, ואני אומר רק רגע, הוא מאוד מאוד עסוק בנושא של פתיחת שנת לימודים, ואני מחל לו, ואני מחל לעצמנו, שתהיה לנו פתיחת שנת לימודים רגועה, כאשר כל ילד וילדה יש להם כיסא וקורת גג ולוח, אולי אני אומר דברים שבציבור הכללי זה פחות כל כך בעייתי.
בציבור החרדי הסוגיה הזאת לא פשוטה.
אז לכן אני מוסיף את זה, למרות שאולי שומעים אותי גם כאלה שאצלם זה מאוד פשוט, אבל שכל אחד יהיה לו כיסא, קורת גג, כבר לא מדבר על זה שזה לא יהיה בקרוון או בצפיף, אבל זה יש לנו הרבה. העיקר שיהיה לנו לוח וגיר, וילמדו תורת ישראל ולאהוב את עם ישראל ואת ארץ ישראל, זה מה שחשוב.
אגב, התוכנית הזאת שהוא מדבר עליה, הרב פרץ, להעשיר את לימודי היהדות והישראליות בציבור הכללי, איך אתה רואה אותה?
הוא את הדבר הזה אומר בכל הזדמנות, והוא עושה את הכל, ודאי שיש לו מדיניות שהיה רוצה ליישם אותה.
כן. סגן שר החינוך, חבר הכנסת הרב מאיר פרוש, אני מאוד מודה לך על הדברים, כל טוב.
טובות, כל טוב. שלום.
עכשיו אנחנו אומרים שלום לחיים דמיאן פקוביץ', שלום לך.
שלום לך.
אתה, אם אני יכול לומר, אתה היסטוריון, נכון, בעצם.
היסטוריון בתחביב של היסטוריון, ואני עובד בארכיון אבן טוב, שהוא מסונף לארכיון מרכזי לתולדות העם היהודי, ארכיון מרכזי לתולדות העם היהודי, ואז אני מכיר עכשיו את ההיסטוריה של יוגוסלביה, כמישהו שלמד היסטוריה שם, וגם עוסק כעת בזה.
ואתה מספר לנו על מעין לוח זיכרון שנמצא ברובע הנוצרי, בעיר העתיקה, בירושלים.
נכון.
לזכרו של אדם מאוד בעייתי.
בדיוק, נכון. כן. מדובר בקרדינל אלויזיה סטיפינץ, שהיה בעצם קרדינל בזגרב בזמן במלחמת העולם השנייה. כאשר הוא תומך נלהב של השלטון המוסטשים, של השלטון הנאצי לכל דבר, שהם בעצם הגיעו אחרי כיבוש יוגוסלביה לגרמנים, הוקמה בשטח של קרואטיה של היום ובוסניה הרצגובינה מדינת בובות שנקראת מדינה עצמאית קרואטית, שבראש היה אנטה פאבליץ', והשלטון, הם הייתים ממש שלטון אימים, נאצי לכל דבר, הם רצחו שם, ביצעו רצח עם, הם רצחו כאיזו 800 אלף איש, רובם סרבים, צוענים וכמובן 30 אלף יהודים, זאת אומרת רוב הקהילה היהודית. ומה שקורה עם, מה שקרה עם סטפינץ, הוא היה, הוא היה תומך נלהב של, של השלטון.
ומה זה בא לביטוי התמיכה שלו?
אז אתה יודע שהוא במיסות שהיה תמך בפומבי בשלטון, היה מקורב לראש המדינה הזה, שזה אנטה פאבליץ', והוא קיבל ברכה ממנו כמובן, והוא עכשיו אחרי מלחמה הוא נידון לתשע שנות מאסר לתמיכה שלו במשטר הזה ושיתוף פעולה עם הנאצים, שיתוף הנאצי הזה. והוא עכשיו סיפור שלו הוא ההיסטוריונים רשיסטים ורדיזוניסטים היום מנסים לתאר שמו ולטעון שהוא עזר ליהודים, עכשיו מה שקרה עם למשל עם שלום פיינברגר, אני ראיתי בארכיון, מצאתי שהוא הורשע בסיוע למסירתו לשלטונות.
רגע, אבל אותם היסטוריונים שמנסים לומר שהוא עזר ליהודים, על מה הם מסתמכים?
הוא מסתמכים שהוא עזר ליהודים להסתיק כמה יהודים, והם פנו בזמנו גם ליד ושם שהוא יקבל את האות לחסידות העולם, והם סורבו ביד ושם כמובן. יד ושם ביד ושם סירבו להם את התואר הזה. ועכשיו כשהוא במהלך המשפט, אז הוא נושע בסעיף הזה שהוא בעצם סייע לקידתו של רבה של זאגרב, רב שלום פריינברגר, שהוא מצא מקסה אצלו בבית, והוא אומר לו שהוא יכול לחזור הביתה, שזה יבטיח לו שלא יעונה לו כל רע. ובאות הלילה רב שלום פריינברגר נתפס בביתו ואחר כך נשלח לאושוויץ ושם לא חזר.
זאת אומרת בעצם כנראה שהוא דיווח לשלטונות שהרב חוזר הביתה ואפשר לתפוס אותו.
לתפוס אותו, כן. אז זה הוא הורשע במשפט, וכמובן יש עוד סעיפים הזה שהוא הורשע על השיתוף פעולה עם השלטונות.
עכשיו נחזור רגע לאותו לוח זיכרון לזכרו. לכבוד מה? מה כתוב שם בלוח הזה?
עכשיו, מה שקוראים זכרו, מה שאני הבנתי מהתמונה, כתוב בלטינית שהוא היה, הוא הגיע לארץ ישראל בזמנו ב-38, כעלייה לרגל, והוא נסע צלב, מסע צלב במסורתית בעקבות חג הפסחה, ואז המשלוח של הארכיביסקופיה של קרואטית היו השנה, בעצם בפנים השנה הם ביקרו פה, ואז הם הציבו את הלוח הזה, את עיקרון הזה לזכרו שהוא...
הלוח הזה ממש חדש.
כן. בטמבר הוא צב אפריל 2019, אני ממש ניתן לראות גם בלוח עצמו.
הבנתי. אז פתאום החליטו שדווקא הוא הרי לשאת את הצלב בחג הפסחה, את זה עושים כל שנה ולא רק בן אדם אחד, אז למה דווקא הוא?
אני חושב שזה ניסיון לתאר שמו, כי הוא קיבל עכשיו אחר כך, גם בוותיקן הוא קיבל את הזיכוי, הוא שם מאוד תואר, והוא קם... גם עכשיו, אני זוכר אם ניסו להגיד אותו קדוש, אני לא זוכר בדיוק אם התהליך הזה עבר, שהוא הוכרז כקדוש או לא, אבל בשביל בשביל הקרמלינים לומנים קרואטים הוא הצמר של הגדיפה הקומוניסטית, אז מנסים בכל מקרה להתאר את שמו. ועכשיו מה טוב להתאר את שמו פה בארץ ישראל כדי להסתיר את הכרחו בתמיכה בשלטון הנאצי.
אז אנחנו
המקום... זה המהלך הוא פה, מטר המהלך הוא מתוקם, כדי בדיוק פה, במדינת ישראל, מדינת יהודים, לציבור זיכרון, כדי להגיד שהנה הוא נרדף על ידי קומוניסטים, ואנחנו רוצים לתאר את שמו.
עכשיו, הלוח הזה מוצב בכניסה לבית הערכה האוסטרי ברובע הנוצרי. מה הקשר בין בית הערכה ללוח? למה דווקא שם?
כי כפי שהבנתי ממה שכתוב באתר של הארכיבישופיה בזגרב, שהוא משם יצא למצע הצלב, שהוא נצא צלב במקום הזה, אז הם הציבו לוח הזיכרון כאן במקום הזה.
הוא יצא מבית הערכה הזה?
כן, כן.
והדבר הזה נמצא אצלנו כאן בירושלים ואף אחד לא מערער.
נכון, כן. נכון. מי שכן ירער זה יחידי שירער מזכותו זה אפרים סורוב.
טוב, אנחנו...
ויש לא מה שמעתי אף מאף אחד שירים קולו חוץ מאפרים סורוב, יושב ראש מרכז אינטנטות בירושלים.
כן. חיים דמיאן פקוביץ', אני מאוד מודה לך על הדברים. יום טוב.
תודה לך.
שלום,
תודה.
שלום.
שלום.
בימים אלה מצוין מלאת 90 שנה לפרעות תרפ"ט, הפרעות שהתחוללו בחברון במעשי הרצח האכזריים שמוכרים ומסופרים. הפרק של צפת בפרעות הללו מוכר הרבה פחות. אנחנו אומרים שלום לרפאל כמוס, שלום לך.
שלום וברכה.
ואתם מתכוונים מחר לקיים אירוע בצפת לזכרם של נרצחי פרעות תרפ"ט בצפת, חלק מהם גם בני המשפחה שלך, אם אני מבין.
לדעתי אחות, אמי ובעלה היו הראשונים שנרצחו בפרעות ההם בצפת בתפרש ביתית.
עכשיו, אם אני מבין נכון, אתה נולדת 8 שנים אחרי הפרעות.
9 שנים אחרי. כן, כן.
ומתאר לעצמי שהסיפורים על מה שהיה ליוו את הילדות שלך. אז ספר לנו, אנשים באמת חושבים שפרעות היו בעיקר בחברון, אז בוא ספר לנו, מה היה בצפת?
אוקיי, צפת הייתה עיר מעורבת, הערבים היוו בה כ-60-70% אפילו יותר, ובתחילת המאה ה-20 בצפת היו 20,000 תושבים, מהם 10,000 יהודים ו-10,000 ערבים, אבל לקראת מלחמת העולם הראשונה ירד מספרם לכדי 2,000 איש בלבד. מזה רובם נשאו את העיר מרעב, מחוסר עבודה, אין פרנסה. ולקראת מורות תרפ"ט הקהילה מנתה מקסימום כ-2,000 איש. והיהודים גרו ברובע נפרד וערבים ברובע נפרד, והיו מדרגות, היום קוראים להם מדרגות עולי הגרדום, מפרידות בין שני רבעים. והיו יחסי מסחר טובים בין יהודים וערבים. יהודים הלכו לערבים, אנשים מבוגרים. אני הייתי ילד קטן, הייתי נכנס לשוק הערבי כאשר מלווה את אמא שלי שאתה הולכת שם לשעות ירקות ופירות שנמכרו בזול בשוק הערבי. ב-1929 הייתה כל המדינה רועשת בעקבות הסתה של חג'מיל חוסייני, המופתי העליון של ערבי ארץ ישראל. צפת הייתה גם כן על הכוונת שלהם. בקרוב הערבי ישנו מסגד גדול, עד עכשיו הוא קיים, עכשיו הוא מהווה תערוכה כללית של אומני צפת. המסגד הזה היה מקור ההסתה, ובאותו חודש אב תפלי שפייטט או אוגוסט 1929 יצאו כמה פעמים קבוצות גדולות של מתפללים ערבים מוסתים על ידי המופתי המקומי, ונכנסו לרובע היהודי, שברו חלונות, שברו דלתות ואימו על היהודים. ולכן הייתה הפרעות שהיו אחר כך, שלובו ברצח ובשריפת רכוש והריגת אנשים, לא היו כהפתעה מוגמרת.
אבל האירוע הזה שהמוסתים שברו חלונות ודלתות, זה היה מעין הקדמה.
מעין הקדמה, מעין הקדמה, כן. ובאותו יום, כף ג' באב או כף ד', תרשפיתת, התחילו הפרעות. דודתי גרה ברובע הערבי, וזה הדבר שהוא מפליא אותי. סבי אביה, אב אמי, קראו לו רפאל שבאבו, קראו לו הברון רפאל שבאבו. הוא היה לו רכוש רב, הוא נפטר שנה לפני זה, והיה רכוש רב, אבל היה מוזכר על ידי גורמים שונים, ואילו לבת שלו הזאת, עם שבעת ילדיה, לא היה מקום לגור ברכוש שלו, ועל כן היא הלכה וסחרה, היא ובעלה והמשפחה, דירה קטנה ברובע הערבי, ממש על יד הגבול היהודי, אבל בתוך הרובע הערבי. היה להם תלמיד, קראו לו פואד חג'אזי, פקיד בלשכת הבריאות המקומית, שהוא בא אל בעלה, שהוא היה מורה לעברית או ערבית וצרפתית, למד אצלו עברית. דודי, כלומר בעלה של הדודה, קראו לו משה אפריאט, קראי שמוצאו ממרוקו, והוא אמר לו לתלמיד הזה, אני מרגיש באווירה, אווירה של משהו. אומר לו, אל תדאג, אני אשמוע עליכם 100%.
התלמיד הוא התלמיד ערבי.
כן, ואותו תלמיד ערבי שהבטיח לו על דברתו, כמו שאומרים בערבית, על הכבוד שלו שהגן עליהם, הוא הביא כ-10-15 פורעים ביום הפרעות האלה, והביא אותם הביתה ונכנס לחצר ואמר, תכנסו, תשחטו את הכלב הזה למעלה. ודדתי הייתה ירדה לחצר, ולפני שירדה לחצר היו לו בבית בעלה שהוא לא שמע כל כך טוב, ביתם הגדולה שושנה אפריאט, ושני ילדים קטנים, יעקב ועמנואל, שהיו בני שנה ושלוש. לפני שדתה לחצר, היא דחפה את שני הקטנים מתחת למיטה, ואחותם הגדולה שמעה עליהם שלא יצאו משם. היא ניגשה לדלת שהיא הייתה עשויה בעץ, ודחפה את הפורעים, ובגרזנים קרטו לה את הצבעות הידיים, והגרזן נוסף פגע לה במוח, נפלה מתבוססת בדמה בחצר של הבית. בעלה ששמע את כל ההמונה, בקושי ירד למטה, ואז הוא רואה את בין המסיתים את התלמיד שלו, שיום לפני זה יבטיח לו על דברתו שהכל יהיה בסדר. אז הוא אומר לו, פואד, אתה הבטחת לי משהו. אמר לו, לך בין כלבה. וגרזן פתח לו את ראשו, וגם הוא נפל מתבוסס בדמו. עלה הביתה, מצא את הבחורה שושנה, שהייתה בצעות 20, והוא דקר אותה בכל חלקי גופה, הוא והפורעים, לא רק הוא, ונפלה בחצר הבית. ומשם המשיכו הפורעים האלה לתוך השכונה היהודית, ואחריהם רצחו את הרב של צפת, חכם שמעאל הכהן, שיליד יזד אשר בפרס, ואשר בראשית המאה הבאה עם אבא שלו דרך בגדד לצפת. בדרך עצוב בגדד, האבא נפטר שם, וחכם שמעאל הכהן שלמד אצל חכם יוסף חיים, בעלה לארץ ברגל כמובן, והפך להיות רב ראשי
אצל הבן איש חי.
בן איש חי, אבל עלה לצפת, והוא בכאן הכיר אישה, התחתן איתה והקים משפחה, והפך להיות הרב הראשי של צפת, לאחר שהרב הראשי הקודם רפאל אלפנדרי עקר לירושלים ומת שם. ולרב הזה, רב שמעאל הכהן, לאשתו הייתה עוזרת בית ערבייה שהייתה בעלה להם, עושה להם כמו של גוי של שבת. היא הביאה את הילדים שלה, אמרו להם, תעלו למעלה, תהרגו את הכלב הזה. והוא היה לומד
אותה מרה, עובדת, אותה עובדת
שעבדה אצלו, כן, כן, היא הביאה את הילדים שלה, אנשים בוגרים כנראה, בתי כתה סקנה, והרב היה חכם ישמעאל הכהן, היה קוראת בגמרא, הבן שלי אמר לי שבזה מסכת, אני לא יודע, לא יודע זוכר אותה, והרגו אותו על, על, על המסכת הזאת, נדמה לי שהמסכת הזאת נלקחה בסוף הידי הבריטים, והיא מצאת במוזיאון הבריטי בלונדון, אני לא יודע, וגם את, את אשתו הרגו, הוא נמת במקום, ואשתו נלקחה לבית חולים בחיפה, ושם נפטרה. משם המסע, ההרג, הלך יותר בפנים, נכנסו בפנים, ורצחו עוד, בסך הכל נרצחו בצפת באותו יום 19 אנשים, רובם בני העדה הספרדית, כי היא הייתה השכונה הקרובה ביותר לאזור הפורעים. כשעלו למעלה, ברחוב, מעלינו, רחוב היום קוראים לו רחוב בית יוסף, שם נמצא בית כנסת הארי האשכנזי. עמד יהודי ליד סוריה, קראו לו אברהם כהן קישק. בנה בית מגורים יפה, חדש, והיו לו אבנים על המרפסת, הוא התחיל לשליח אבנים לעבר הפורעים, סרטיע אותם, ומשם נסוגו. עלו מדרך אחרת לרחוב האשכנזים, ושם היה מחסן דלק של סוכן של בצפת, קראו לו מרדכי קלינגר, חבר מועצת העירייה במשך 40 שנה, מנהל הבנק הפרטי שהיה בצפת, והאש הדליקו את מחסן הנפט הזה, והאש התפשטה מהר, והרוח הסיטה אותה לעבר השכונות הערביות. הערבים פחדו על הרכוש שלהם, ואז כמובן שחזרו במסע הרג נפסק.
מעבר לאותו יום, איך היו אחרי זה? זאת אומרת, אתה מתאר לנו שכאשר אתה כבר ילד, זאת אומרת, כמה שנים אחרי, כבר שוב קונים אצל הערבים. אז מה קרה בימים שאחרי?
היו הייתם ערבים הם עשו חרם על היהודים, זה לא טיפשות, ובכל זאת יחסי המסחר המשיכו. היה לי דוד רפאל שלמה שבאבו שהייתה מכות קטנה, הוא היה קונה מהערבים כמה חיטה דבר כזה, ואפילו בפרוץ מלחמת השחרור עוד ביקר אצל ערבי אחד בשכונה על יד הבית של הדודה, כלומר אחותו, והלך לשם ביום אחד בזמן האירועים שהתחילו במלחמת השחרור, זה היה בחודש כסלב תשנ"ח, ניגש לשם ואפילו ביקש מערבי שייתן לו את החוף שלו, משהו כזה.
אני רוצה לשאול אותך, רפאל, מה קורה עם השלטון הבריטי באותם ימים? מישהו ניסה להגיע, להגן, להתייחס למה שקורה?
אני אומר ששלטון הבריטי הוא שלטון זר, והוא ערב עזר לבריטים. הבריטים התחרטו חרטה על הצהרת בלפור, שינו את עורם, ואנחנו יודעים ההיסטוריה. רדפו את היהודים, סגרו את השערים, בגללם יהדות הונגריה מיליון יהודים, אפילו אייכמן והימלר, הסטנים האלה רצו להמיר יהודים תמורת מכוניות, והבריטים אמרו, אז אמר לורד מוין, אמר ליואל ברנד, מה אני אעשה במיליון יהודים?
מה אני אעשה במיליון יהודים?
ובחדר ישב משה שרת, הוא שמע את זה. אחרי שיואל ברנד הופנס לבית סוהר, ואחרי המלחמה, ובזמן המלחמה, חסרו אותו לארץ, והוא צרף ללחי, ו... אתה זוכר את הפרשה של קרינוולד, וכן.
כל המחר הקשר של הסתה וכל הסיפור הזה.
כן,
אבל היה איזשהו שוטר, שוטרים?
היו שוטרים, הם באו לשכונה אחרי שהמסע ההרג נגמר. אני חושב שהם נתנו להם אות לערבים לפרוע ביהודי צפת שעה, שעתיים, שלוש, ואחר באו לעשות סדר. היו, אני זוכר שוטרים בריטים, חיילים בריטים בצפת, גם את התזמורת של הסקוטים, חיילים הסקוטים, היא עברה בעיר צפת, בעיר העתיקה, עד בית העלמין, היום זה צבאי שם, וזמרו לנו בחלילים שלהם, והם טענו כל הזמן שהם מגינים על היהודים בצפת. אחרי הטבח שקרה בצפת, הבריטים השפיעו על היהודים, על הקהילה, שאמרתי לך, מנתה מקסימום 2,000 נפש, אפילו פחות, להסתתר בבניין הסריה. בצפת ישנו בניין, קוראים לו הסריה, הסריה בערבית זה מבצר, זה ארמון. וכנראה שם היה המושל הטורקי. במלחמת השחרור היה שם המושל הערבי של צפת, עדיף שקלי, ואחר כך הוא מכאן היגר לסוריה, ושם היה נשיא, ובסוף רצחו אותו, רצח אותו דרוזי בברזיל.
אז בעצם הבריטים נתנו להם להיכנס לסריה, אחרי שכבר זה לא היה רלוונטי.
אחרי הטבח הגדול הזה, והערבים שרפו חנויות, שדדו דברים כאלה, והרסו עשרות חנויות, שאחר כך היה צורך להרוס אותם ולבנות במקומם, בנו במקומם אנשי הסוכנות, באמצעות שליח, אבא של גנדי, אבא של רחבעם זאבי, היה נציג הסוכנות בצפת, והוא בנה בצפת, מרכז גדול שקוראים לו היום בניין אשתם. זה היה מרכז מסחרי ענק, והמרכז הזה, הבניין הגדול הזה, היווה עמדה הכי חשובה בצפת במלחמת השחרור, והערבים ניסו בכל מחיר להיכנס אליה, למוטט אותו מלמעלה, חפרו מנהרה מהשכונה שלהם, בדיוק מול הבית שהדדה שלי גרה, במנהרה לכיוון אשתם. רצו להיכנס שמה, להכניס חומר נפץ, לפוצץ את הבית. מובן שפיצוץ הבית היה מהווה בצפת משהו גדול, משהו ממש מורע, לא רצוי ומחאיב ומסוכן. ומובן לא הצליחו, ונחזור לתרפת. אז אספו את היהודים לבניין הסריה, ושם היו 3-4 ימים, ובסריה עצמה שמרו עליהם חיילים, שוטרים ערבים ואנגלים. באחת הפעמים, באחד הימים, ירו, היו זורקים לחם לנצורים שם, היו רעבים, 3 ימים בלי אוכל. והיו מצלמים את המחזה הזה, כיצד אנשים רעבים מתנפלים על הלחם וכאילו לא ראו אוכל ממהם. וכשבאחת ההתנפלויות האלה ירו עליהם והרגו שם ילד, קרבו לו רפאל מזרחי, בן 8, ודודה שלו איילה מזרחי שעמדה להתחתן. ועשו מהיום, יש מהסמלת החופה שלה, עשו פרוכת בבית כנסת של העדה הפרסית בצפת, היא מוצאה מפרס. ובשבת אנשים לא יכלו להחזיק מעמד יותר, עזבו את המקום והלכו לכל אחד לביתו בעיר העתיקה, ומצאו את הכל הרוס, מובן, שדו דברים כאלה. אחרי זה הייתה הפסקה מסוימת, ולא היה מחסי מסחר בין היהודים וערבים בצפת. יותר מאוחר היה, אבל מדי פעם הערבים היו עושים לנו פוגרומים. ב-1936 היה יהודי בשם אונגר בעיר העתיקה, על יד בית אבו, אם אתה שמעת על זה, בית שמוציאים ספר תורה למירון בל"ג בעומר, שם יהודי סופר, סופר סתם, והיה לו בן ושתי בנות, ואמא שלו גרה איתו. ובלילה, ב-1936, פרצו לשם פורעים ערבים ורצחו אותו ברובי ציד, את האבא ואת שלושת הילדים. האמא והאלמנה, האישה, נשארו לבד, האבא והילדים נפטרו. יש לי תמונות מזעזעות מהגופות שלהם. ואחר כך יקבלו כולם יחד קרוב להרוגי תרפ"ט. יותר מאוחר היה אותו אחיו של קלינגר, אותו סיפרתי לך את הבנקר הזה שהיה לו בנק בצפת וגם היה סוכן של, הוא חזר מלונדון אחרי שסיים שם המשפטים, ובדרך לצפת מטבריה או משהו כזה רצחו אותו. ויותר מאוחר סוחר יהודי קוראים לו אברהם מזרחי, הלך לקנות בדבריה חומרי עבודה, הוא היה סנדלר, והרגו אותו באוטובוס. והאירועים האלה הם גרמו לזה שאנשי עקבות פלוגת ביתר בראש פינה, שלמה בן יוסף, אברהם שיין ושורבין, לקחו את היוזמה בידיהם וירו על אוטובוס ערבי. תגובה, ערבים יורים על תחבורה יהודית. ונתפסו...
זאת אומרת, כאן אתה אומר נקודה מאוד מאוד חשובה, כי יש הרבה אנשים שאומרים, שלמה בן יוסף... בסופו של דבר תקף יחד עם החברים שלו אוטובוס שלא עשה כלום. אתה אומר לנו, תבינו במי מדובר.
ואני רציתי, עוד דבר לא סיפרתי. היה נהג צפתי, בחור צפתי, קוראים לו יהודה, בחור שחרור, נקח מונית, נסע להביא כלה לצפת לחתונה, ובמונית הזאת היו שפע אנשים, והוא בא לכפור רמה. רמה זה כפר ערבי גדול, גדול בכניסה לעיר בין כרמל לצפת, וכשהוא הגיע לאזור ההוא, ערבים שמו אבנים על הדרך, על הכביש, מלא היצר, והמונית נעצרה. ערבים נכנסו וטבחו את תושבי המונית, הנהג והכלה ברחו להרים, רטפו ההרים והראו אותם גם שם. בכל המונית הזאת נותר רק הרב הלר, רב צפתי, ותיק, הוא עשה את עצמו מת, והזנישו אותו. הוא נשאר בצפת עד לפני מספר שנים, אני הכרתי אותו יהודי מעני, יהודי טוב, והוא היה בבין הרבנים שהתירו לעבוד במלחמת השחרור בצפת, לצורך ביצורים, בצורה של צפת במלחמת השחרור. וכל הדברים האלה אומרים לך איזה אווירה חיה צפת. ובכל זאת, אחרי מאורעות תרפ"ט, מה שקרה להם והטבח הנורא הזה, דרונת המנוח ומלחמת השחרור, יהודי צפת היו לוחמים לתפארת. הם למדו את הנשק, למדו את הלחיות בכבוד, למדו להגן על עצמן, על ילדים, ואף צפתי לא עזב את מלחמת השחרור לצפת, למרות שהבריטים הביאו מסעיות, הכניסו אותם, העמידו אותם ברחוב הראשי, ואמרו לנשי צפת, אנחנו עוזבים מחר את צפת, ב-16 לאפריל 1948, ושחטו אתכם כאן, הבריטים היו בטוחים. אני זוכר בשבת אחרי התאריך הזה, באו מספר מטוסים בשמיים, ראינו אותם, והם באו לראות כיצד היהודים נדיבו דגל לבן וכולם נשחטו. ברוך השם לא קרה שום דבר, להפך, בחור צפתי גיבור, קראו לו רפאל אדרעיה, היה ראש מן זה משמר נע, הוא הרים דגל באותו יום 16 באפריל 1948 על גג של מלון מרכזי, שהיה עמדה חשובה במשמרתה של צפת במלחמת השחרור. אני גדלתי תחת האווירה של תרפ"ט, ואימא שלי חותה נשחתה וגיסה נשחת, נורא פחדה מהדבר הזה, שמה זה יחזור. מלחמת השחרור עשתה להביא את המוות, שנעזוב את השכונה למטה, נמצא למעלה מקום בית חזק שיש לו אולי דלת ברזל ודבר כזה, פחדה, אימת השחיתה, אימת הפורענות, אימת הערבים האלה, הרוצחים בני רוצחים, עדף אותנו, את האימא בעיקר הכל, ועד שלא מצאנו דירה אחרת, ואנחנו בסוף היינו מצאנו מקלט בזה כנסת ביוסף קארו. למה? כי יש הדלת שם למטה גדולה חזקה, עם בריח כזה גדול, ענק, שהגן עלינו, אנחנו שלוש משפחות גרנו שם במלחמת השחרור, יחד עם הרב ראשי צפת חכם אהרון בן שמעון, וכדי לא להיקלע לאותו מצב שיקלעו אחותה ושאר בני צפת בשנת תרפ"ט.
סיפור מדהים, ואני רוצה לשאול אותך לקראת האירוע הזה שאתם מתכננים מחר.
כן.
איך אתה מרגיש עם זה שבמשך השנים הסיפור של צפת קצת נשכח, קצת נעלם?
תראה, אתה יודע, יצא הספר לפני כמה זמן, הייתי היסטוריון, כתב על מורה תרפת מהספר, לא נלמד, כאילו אנחנו אשמים במורה תרפת. הוא מספר, נלמד, זה אבסורדים כאלה. ערבים היו קוראים לנו אולד אל-מיתה, בני המתה. היהודים היו ביניהם אנשים שאין להם חוד שדרה, אין להם מאמץ, אין להם אומץ, הם לשחיטה, נועדו לשחיטה. והסיפור של צפת לא פורסם. צפת הייתה במלחמת השחרור. לפני זה, בזמן המנדט, הייתה עיר ואם בישראל. אתה יודע, אמר לנו בצפת פעם, השר אליהו ששון, היה שר המשטרה ושר הדואר, אחד מראשי יהדות סוריה, אדם חכם ונבון, אמרנו פעם בצפת באחד הביקורים שלו, שכל המודיעין של הקיסרות הבריטית במלחמת העולם השנייה במזרח התיכון היה בצפת למעלה במשטרה של צפת. צפת הייתה עיר יפה, עיר תרבותית ועיר תיירות. היו בצפת למעלה מ-30 בתי מלון, בתי הבראה, היום נשארו שניים. אז הכל השתנה, צפת היא ירדה מאוד מאוד מנכסי התרבותיים. בזמן הארי הקדוש הייתה משהו אדיר. בזמנו אמר לנו גם בצפת הסופר משה שמיר, שצפת הייתה המרכז התרבותי ההשכלתי, החינוכי, הגדול ביותר בתולדות, באיזה מקום שהוא בעולם היהודי. ועכשיו לאט לאט חוזר משהו, אבל לא אותו דבר, לא אותו דבר.
ומחר בוא ככה בקצרה תאמר לנו מה עומד להיות באירוע הזה שאתם מכינים אותו באופן פרטי. נכון?
באופן פרטי.
לא שותפים לזה משרדי ממשלה?
לא, 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 לא.
אני
לא
רוצה. למה
לא? לא, 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 לא. אני לא רוצה, אני יליד צפת, ולפני 15 שנה פתחתי בזה, כתבתי לשלושה זקנים בצפת, בן דוד שלי, אמנואל שבאבו, בינתיים הוא נפטר, השני זה שי גורן, גר למטה בנגב, איך קוראים לזה? יישוב, לא זוכר כרגע את השם שלו, והשלישי זה בנימין גייגר, אחד מגיבורי מלחמת השחרור, שבתרפת היה בן 5.5, ורדף אחריו ערבי רוצח עם גרזן ביד, ועשה לרוג אותו, והיד הקטן הזה נכנס לבית כנסת אבריץ' ונפל, הפיל את עצמו למחילה של ביוב עמוקה, והערבי הזה נכנס אחריו, לא תיעד לעצמו שיד קטן יגיד למטה, חיפש והלך, אחר כך הוא יצא משם והלך הביתה, ולמובן לא מצא אף אחד בבית, ומלחמת השחרור הפך להיות הגיבור של המערכה, הוא יפקד כזה דלת, אותו בניין אשת המפורסם, שאמרתי לך שהיה מבצר, הוא יפקד של הקטע ההוא, ואותו גייגר מלווה אותי מאז, הוא נתן לי שמות של אנשים שאני לא הכרתי אותם, אני בן 80, והוא בן ב-96, ואנשים עזבו צפת, לאט לאט אנחנו יצרנו מזה מסכת של אנשים שאוהבים צפת, ובאים לזכור ולהפתיר, לנו מה שהיה שם, בעיקר לתת גמלת חסד של אמת עם הנרצחים ומשפחתיהם. ואני מקווה שגם בשנה נצליח. לפני 10 שנים הבאתי לכאן את האלוף טל, ישראל טל, קל טליק, וטלפן אחד שמצאתי אותו דרך בית השריון בלטרון, הכרתי אותו והוא בא לכאן, הוא כל כך נהנה, הוא כל כך אומר לי, לא אשכח אף פעם מה שעשית לו כאן. והוא בא ודיבר כאן על צפת, והזכיר כאן במלחמת בתרפת, היה ילד קטן בגיל 5, משהו כזה, והוא זכר את כל האירועים, את כל הזה, את הרעש ואת המולה ואת האנשים שלחו לשריה, גם הוא לקחו אותו לשריה, לגבי דודו לקח אותו על הגב שלו.
עוד שאלה אחת ככה, ממש לסיום, יש עוד מישהו מצפת שנמצא בכותרות בשנים האחרונות, וזה מישהו מהצד השני, אנחנו מתכוונים לאבו מאזן. אתה מכיר את המשפחה שלו?
לא, 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 לא. לא מכיר, לא מעניין אותי. לא צייח, הרג ילדים, זה מזכיר. יש כאן איזה...
אתה מדבר על מעלות.
כן, לא רק זה גם, ישנו איזה סטוריון ערבי שבזמן האחרון נדמה לי שהוא מופיע גם באוניברסיטת חיפה, כמה פעמים הביאו אותו לצפת. מי הולך לדבר כזה? מי הולך לדבר כזה? אנחנו, צפת הייתה עיר לתפארת, ואני מקווה, אני לא יודע איך זה יחזור, אני כבר בסוף הדרך, כמו שאומרים, אם יודע כמה שנים עוד אני אשאר
כאן. אתה יודע, היום 80, 85, 90, זה עדיין לא כזה זקן, היום זה כבר לא מה שהיה פעם.
אני מקווה, אני מקווה, אני...
רפאל קבוס, אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה הזו.
לא דבר, לא דבר.
מאוד מאוד חשוב שהדברים האלה יבואו לידיעת הציבור.
אנחנו משתדלים. הזמנתי השנה גם כן אחרים שלא היו, ואני מקווה שיבואו, תבואו גם אתם, תראו את המקום. אנחנו עושים את זה בית כנסת הארי הספרדי בעיר העתיקה, המקום הכי מעניין, הכי מקודש, הכי יפה, והכי ותיק, הכי עתיק.
כל טוב, בשורות טובות, תודה רבה לך.
אמן, אמן, כל טוב, שלום.
המגבלות שמטילה הנהגת הציבור החרדי על השימוש במכשירי טלפון סלולריים, המגבלות הללו ידועות ומוכרות, אבל לעתים המגבלות הללו פוגעות גם בציבור החרדי עצמו. בימים האחרונים שמענו על מקרה אחד שכזה, כאשר רכישת כרטיסים לאירועים שמיועדים לציבור החרדי בירושלים, הרכישה הזאת נמנעה מהם, כי המכשירים שמוגדרים כקשרים חסומים לשיחות למוקדים שכאלה. אנחנו רוצים לשוחח על ההתמודדות עם החסימות שלא תמיד מטיבות עם הציבור החרדי. איתן נמצא על קו הטלפון מפעיל חברת קווי תוכן, ספי לנשנר, שלום לך.
שלום גם לך.
קודם כל תסביר לנו מה זה מפעיל חברת קווי תוכן, מה זה אומר?
החברה שלנו מספקת פלטפורמה טכנית, זה מספר טלפון ש... דרכו אפשר להתקשר אליו ולהזין למידע קולי או לבצע פעולות כמו של רכישת כרטיסים בנושא הזה שאנחנו מדברים עליו. ככה לדוגמה עיריית ירושלים, אנחנו בונים לה את הפלטפורמה הטכנית, היא מכניסה שם את המידע על האירוע ואנחנו מאפשרים את האפשרות לרכישת כרטיסים.
הדבר הזה מוגדר רק טלפונית, לא אינטרנט?
כן, זה בעצם היתרון, אנחנו מאפשרים לציבור שלא משתמש באינטרנט עצמו, ליהנות מהדברים החשובים שיש, כמו רכישת כרטיסים. למה שהציבור שלא משתמש באינטרנט לא יוכל לרכוש כרטיסים בצורה אוטומטית? אז אנחנו באים ונותנים את הפתרונות האלה.
עכשיו, ובאמת יש לכם בעיה, זאת אומרת, כאן כרגע זה צץ סביב האירוע בעיריית ירושלים, אבל באמת ישנה בעיה, שברגע שבו הפלטפורמה שאתם או חברות אחרות מציגים לא עומדת בקריטריונים של המכשירים הקשרים, זאת בעיה אקוטית, בעצם הפלטפורמה שלכם לא קיימת.
אוקיי, בוא נחלק את התשובה לשתיים. אמרת שאנחנו לא עומדים בקריטריונים, אז זה קודם כל לא נכון. יש בעיה שחוסמים את הפלטפורמה. ואולי אני אתן איזו סקירה קצרה שתבין בערך מה הסיפור. לפני כעשר שנים קם הגוף שנקרא ועדת הרבנים לענייני תקשורת. היה מופע אחדות של מכל גווני הקשת בציבור החרדי לצורך ההקמה של הגוף הזה. והוא קם למטרות טובות מאוד, למנוע תואבה ואימורים מהטלפונים שהיה, זה היה בעיה מאוד קשה, היום כבר פחות כי כבר משרד התקשורת עושה את זה בעצמו, במספרים רגילים. אבל עם הזמן, מהמטרות הטובות שלשמה קמה עמותה, הדברים קצת השתנו. איפה שהוא הפסיקו להקשיב לרבנים, הרבנים התעופפו להם, ושני הסקנים השתלטו על הוועדה, ועושים ככל העולה על רוחם, בכלל לא משיקולים הלכתיים, אלא משיקולים אישיים שלהם כלכליים, והם פועלים בצורה, באפליה, בעצם לקדם איזושהי חברה של מקורבים שלהם, של אחיינים של השר ליצמן, ואת כל השאר הם פשוט חוסמים. עכשיו, את מי הם חוסמים? הם בעצם פוגעים בציבור החרדי. אנשים, בן אדם, הוא הלך וסיפור אמיתי שאני יכול לספר לך, מתקשר אליי בן אדם, הוא יש לו קו של חלוקת מוצרי מזון למשפחות נזקקות. הוא עושה את זה במחירה, במחירים מאוד מאוד מצחיקים. לדוגמה, קילו תפוחי אדמה ב-40 אגורות, עוף ב-7 שקלים, באמת זה מחירים מסובסדים מאוד. הוא אומר לי, תקשיב, אני עמדתי כמו מטומטם באמצע בני ברק עם רבע טון, זה 250 קילו של עוף, ואנשים לא יכולו לבוא לקחת. למה? כי הקו שדרכו הוא מודיע למשפחות הנזקקות שאתם יכולים לבוא ולקחת, לקבל את העופות במחיר המוזל הזה, ועדת הרבנים חסמה אותו. הוא ניסה לדבר עם הוועדה, שום דבר לא עוזר, הם לא מסכימים לפתוח לו את הקו. וזה רק דוגמה קטנה, יש ככה מאות ואלפי דוגמאות שהציבור החרדי פשוט סובל, בגלל שמספר עסקנים החליטו לא לפעול משיקולים הלכתיים, אלא מסיבות של העדפת מקורבים. עכשיו, הציבור החרדי לא יושב בשקט, הציבור החרדי התקומם. למעלה מ50,000 איש מהציבור החרדי חתמו על עצומה והם אומרים, אנחנו רוצים טלפון בלי בעיות של תאבה, בלי בעיות של הימורים, אבל מעולם לא הסכמנו לכאלה חסימות. לא רצינו שיחסמו לנו את הקו המשפחתי, לא רצינו שיחסמו קו של התראות צבע אדום, לא רצינו שיחסמו לנו את הקו שלא נוכל להגיע לאירוע בהפרדה מותם לציבור החרדי שמאורגן על ידי עיריית ירושלים. הציבור לא רוצה את זה, ובעצם הציבור הוא קורא קודם כל, צריך לעצור את החסימות האלה שהן לא נעשות משיקולים הלכתיים, ולמשרד התקשורת, משרד התקשורת הוא הרגולטור, איפה הוא? למה הוא לא עושה עם זה כלום? זה תחום האחריות שלו.
אבל בסופו של דבר, גם הציבור הזה שחתום על העצומה הזאת שאתה מדבר עליה, לא בחר לעזוב את הוועדה ולהגיד, אוקיי, אני קונה מכשיר טלפון נטול הגנה או נטול אישור רבני שכזה.
אוקיי, אתה צודק בשאלה שלך, ובאמת בעצומה הציבור גם מסביר בעצומה למה בעצם אין לו אפשרות אחרת. כיום, ועדת הרבנים לענייני תקשורת, הרי כמו שהסברתי, זה קם בכיוונים מאוד מאוד חיוביים וטובים, הם חתמו הסכמים עם חברות התקשורת, שחברות התקשורת מתחייבות שלא לאפשר לאף גוף כשרות נוסף, או כל משהו שנחזה להיות בעל נופך יהודי דתי נוסף, דרכם. זאת אומרת, ההסכם של חברות התקשורת נותן מונופול מוחלט לאותה ועדת, לאותו גוף של ועדת רבנים, ולכן הציבור אומר, אנחנו רוצים את הטלפון בלי אינטרנט. אין לנו דרך אחרת בגלל אותם הסכמים קובלים שיש לחברות התקשורת עם אותן חברות. אגב, זאת אומרת, אין היום אופציה אחרת.
אם הם יתנתקו מהמסגרת החרדית טלפונית ויצאו למסגרות אחרות, יש מענה.
נכון, אבל הציבור לא רוצה טלפון עם אינטרנט, הוא רוצה להישאר עם טלפון בלי אינטרנט. הציבור לא רוצה את זה, הציבור רוצה שהוא יישאר עם הטלפון הפשוט, בלי האינטרנט, בלי כל אותן חסימות שנעשות מסיבות לא ענייניות.
הפלטפורמה הזאת שלכם היא תואמת דווקא מכשירים חכמים?
לא, הפלטפורמה שלנו בעצם מה שהיא עושה, היא מאפשרת באמצעות מידע קולי, באמצעות שיחת טלפון פשוטה, לקבל את...
גם מטלפון נוקיה הרגיל, פשוט?
כן, זה היתרון שלה, בדיוק, היא נותנת את הפתרון לאותם מכשירים ישנים, פשוטים, בלי אינטרנט, שאתה בעצם מתקשר, והכל נעשה באמצעות טלפון, באמצעות השיחה הקולית, ללא אינטרנט.
אז במכשיר כזה ישן, למה צריך בכלל את האישור של הרבנים? זאת אומרת, הרי ממילא אי אפשר לעשות בהם הרבה יותר מאשר שליחת אס-אמסים.
בוא נספר לך סיפור לדוגמה שהיה. היה עיריית ירושלים ביצעה רישום לחוגים של תלמידים. ולאחר מכן מה שקרה, איפשהו הרשימה של הרישום התגלגלה למוסדות החינוך, והם ראו בעצם מההורים שהתקשרו מטלפון לא כשר, כי הטלפונים הכשרים זה מתחיל בקידומת מסוימת, לדוגמה 05041. כל התלמידות שההורים שלהם התקשרו לרשום אותם לחוג מטלפון שלא שייך לקומת המספרים הנכונה, העיפו את הילדות ממוסדות החינוך. לדוגמה, יש מקומות שבן אדם, יש לי חבר חרדי שיש לו טלפון לא מהקומה הכשרה, הוא בא להתקבל לעבוד כמשגיח כשרות באחד המקומות, והמנהל של המשליחים במקום, הוא אומר לו, אני לא מוכן לקבל אותך לעבודה, כי אין לך טלפון כשר. זאת אומרת, לציבור אין הרבה ברירה. אם הוא לא ייקח את הטלפון עם הקידום את המספרים הספציפי, הוא ימצא את עצמו שהוא לא יכול לרשום את הילדים שלו לגנים, למוסדות חינוך, לא יכול להתקבל לחלק גדול מהמקומות בעבודה, אין לו ברירה אחרת. אז זה הסיבה שהוא נמצא דווקא עם מקומת מספרים הזאת. אבל זה בדיוק מה שהציבור גם אומר בעצומה. אנחנו רוצים את הטלפונים בלי האינטרנט, בלי הדברים, עם הסינון הטוב והראוי. אנחנו לא רוצים שיש סינון שהוא נעשה משיקולים פסולים לא הלכתיים של העדפת מקורבים. זה הציבור לא רוצה את זה. ומשרד התקשורת, מה שהוא רוצה, שהוא ידאג בעצם לשבור את המונופול הזה, לאפשר תחרות. למה אם עכשיו יש גוף כשרות נוסף? כשרות באמת שתהיה כשרות בהשגחה של רבנים, לא של שני עסקנים שאיפו את הרבנים ועושים כרצונם. הם היום, אפילו רבנים אחרים שמנסים להקים גופי כשרות חדשים, אין להם אפשרות כי חברות התקשורת אומרות להם, אנחנו מצטערים, יש לנו הסכם שאסור לנו לתת כשרות לגוף נוסף.
ואתם נמצאים באיזשהו מסע ומתן או איזשהו שיח עם אנשי משרד התקשורת?
משרד התקשורת, זה האבסורד הגדול, משרד התקשורת הוא אומר, אנחנו לא מתערבים שהציבור החרדי יסתדר לבד. אבל משרד התקשורת שוכח שהוא בעצם הרגולטור, והוא אחראי על התקשורת גם של מיליון חרדים שצריכים את העזרה שלו בזמן שהם נפגעים ממונופול דורסני.
אז הדבר הזה עוד יבוא לאיזשהו מסע ומתן? או שזהו, כרגע אנחנו תקועים.
אנחנו ניסינו לדבר עם הוועדה, אנחנו מנסים לדבר עם הוועדה, אפילו יש לנו הליך משפטי שאנחנו ניהנו. ועדת הרבנים הודיעה לבית המשפט שהם אפילו לא רוצים לשבת לגישור. זאת אומרת, אנחנו נמצאים פה מול צד שאפילו לא מוכן לדבר. וגם זה מובן למה, כי הוא המונופול שמשרד התקשורת נותן לו את הכוח לשלוט בכל הדברים האלה. יש לדוגמה, הרי לפי החוק, אם אתה עכשיו יש לך חבילה מסוימת על המכשיר שלך ואתה רוצה להשתחרר ולעבור לחבילה אחרת, החוק, הרישיונות מאפשרים לך, אבל פתאום שזה מגיע לציבור החרדי, את אף אחד לא מעניין החוק, החברות לא מאפשרות לבצע את זה, אתה לא יכול להתנתק מאותו מסלול סינון של הוועדה. וכשאנשים מתלוננים למשרד התקשורת, אז משרד התקשורת לא מכחיש את הנושא שאומר שבאמת לפי החוק חייבים, אבל הוא אומר לא, יש פה איזה עניין פנים חרדי ולכן אנחנו מעדיפים לא להתערב. וזה מצב ממש לא נורמלי, משרד התקשורת לא יכול להגיד, זה לא חוקי אבל אנחנו מעדיפים לא להתערב פה. זה התפקיד שלו, הוא הרגולטור.
תאמר לי, להערכתך כמי שמכיר את הציבור החרדי, יכול להיות שבעוד שנתיים, שלוש, התייאשו מכל הגדרות הכשרות הללו, והרבה בציבור החרדי אולי יחליט פשוט לוותר על כל העניין בכל זאת?
בוא, אני אסביר לך בעצם איך אני רואה את הדברים. הציבור החרדי, חלקים גדולים ממנו בעצם הם רוצים את הטלפון בלי האינטרנט. כן. את הטלפון הפשוט. אבל דווקא אותה ועדת רבנים שכאילו באה לשמור על האנשים מחוץ לאינטרנט, ככל שהם ימשיכו ברדיפה של הציבור ושיבוש כל התקשורת שהוא עושה, זאת אומרת, בן אדם שרוצה היום את הטלפון הפשוט ולרכוש כרטיס, אם הוא עכשיו לא יכול, כי הם חסמו לו, הוא רוצה, יש לו 144 טלפוני כזה אוטומטי, והם חסמו לו, הוא רוצה לברר על זמני תחבורה ציבורית במערכת אוטומטית, והם חסמו לו. ככל שהם ימשיכו עם החסימות שלהם, הם בעצם גורמים לציבור החרדי לעבור לטלפונים עם אינטרנט, שזה האבסורד הגדול. הוועדה שבאה לשמור את האנשים שלא יהיו לאינטרנט, הפעולות שלהם בפועל דוחפות את הציבור מחוסר ברירה לכיוון האינטרנט. כן. זו באמת הבעיה האמיתית.
טוב, אנחנו אולי נעקוב ככה בצידי הדרכים, לראות לאן הדברים הללו מתקדמים. ספי לנשנר, כן. מפעיל חברת קווי תוכן, תודה רבה לך על הדברים, כל טוב.
תודה רבה גם לך.
שלום. עד כאן יומן לפי שעה, תודה לאורחי היומן. השר זאב אלקין. לחבר הכנסת הרב מאיר פרוש, לרפאל כמוס, לספי לנשנר, לחיים דמיאן פקוביץ', לכם על ההזנה, עשו ברכה לימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.